אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חצי שנה למלחמה, כאן תרבות.
בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך. כאן תרבות.
מה שכרוך. עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו כסקט באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני הסקטים. איתנו היום על ההפקה, עמרי קפלן, על הביצוע הטכני, שרון לרנר, ואיתי באולפן, יובל אביבי, שלום לך.
שלום, אסלה. אנחנו מציינים היום חצי שנה למאורעות של השבעה באוקטובר, אותו יום שבת שנפתח במתקפה הרצחנית של חמאס ב-6:30 בבוקר, והפך עלינו מאז את העולם, ומאז לא התיישר. בימים אחרי כן חזרנו לשדר שידורים מיוחדים של ימי מלחמה, שידורים מאוד מאוד חשופים ומבולבלים, כי אנחנו היינו מבולבלים בעצמנו, זה היו שידורים עצובים, כי היינו עצובים בעצמנו, ימי שידור מאוד מאוד שונים ממה שהיינו רגילים עד אז, והיום, כדי לציין את היום הזה, אנחנו רוצים לחזור אל שלושה מהמרואיינים שראיינו אז, ולבדוק איתה מה השתנה, אם בכלל משהו השתנה.
אנחנו נדבר היום עם הסופרת גלי מיר טיבון, שביחד עם בעלה, האלוף במילואים, נועם טיבון, יצאה באותו יום של השבעה באוקטובר, באופן עצמאי, מתל אביב, דרומה, כדי להציל את הבן שלהם, את אשתו ואת בנותיו, תושבי נחל עוז, שהיו לכודים בממד, ובדרך נועם טיבון הציל עוד כל מיני אנשים, כן? אנחנו נדבר איתה עוד מעט. אנחנו נדבר גם עם מוטי פוגל, שבאוקטובר 2023, אז, באוקטובר או לפני חצי שנה, יצא הספר שלו לא ממואר, שהוא בין היתר ההתמודדות שלו עם הרצח של אחיו, אודי, ביחד עם אשתו ושלושה מששת ילדיהם, הם נרצחו על ידי שני מחבלים שחדרו ליישוב איתמר שבו הם גרו. זה קרה ב-2011. אבל אנחנו פותחים עם המשורר אליעז כהן, ממייסדי כתב העת משיב הרוח ומנהלו האומנותי, שאיתו דיברנו, אתה יודע, היה בינינו דיון כזה, אל מי נחזור, נכון? אז זכרנו מאוד את הרעיון הזה,
נכון.
עם אליעז כהן. שלום למשורר אליעז כהן.
אהלן, אהלן, מה יביא יובל?
שלום.
אליעז, אני חושבת שאולי פשוט נתחיל עם, נשמע קטע מהרעיון שערכנו איתך אז. בוא נשמע.
אני עוד לא כתבתי עכשיו שירים. מה שאנחנו שומעים גם מעשרות משורות ומשוררים, שקשה עכשיו לחצוב מילים חדשות, והלב לגמרי מרוסק, היד אפילו רועדת, כן, אם זה בעת או בהקלדה, כאילו, לפעמים שירים שנכתבו בעבר, לפעמים יש שירים שמקבלים איזה הד חדש, איזה באמת, שהם לא, אפילו אתה לא יודע על מה כתבת אותם פעם, ופתאום עכשיו הם מובנים לך, כן?
אליעז, היד עוד רועדת?
כן. אפילו יותר ממה ש...
דיברנו כל כך סמוך אז בתוך הדברים, ולא הבנו כלום בעצם עדיין, נכון?
ממש, ממש. אני לא יודע אם אנחנו יותר מבינים היום, חצי שנה אחרי, ואנחנו לגמרי בתוך האירוע, וגם לגבי החטופים, וגם לגבי בכלל אזור הדרום והצפון, שלא לדבר עליו בכלל. נכתבו עם המון דברים, המון דברים. ממש גם הימים הראשונים, אז שדיברנו, כבר נכתבו לא מעט דברים, ובפרויקט אינני שלנו, אתם יודעים, דיברנו על סמוך לה, אני חושב שפרסמנו אז את הכל הקורא, ועוד לא יצא אפילו הסופה הראשונה, ואני עובד כרגע על הצ'יט.
אז רגע, בוא רק נספר, אינני זה הסופה שאתה עורך, תספר לנו עליה רגע, למי שלא, דיברנו על זה פה, אבל...
כן, נכון. זה הסופה שמשותפת למשיב הרוח ולמפקדת קצין חינוך ראשי, אופיר לויוס, שהוא בעצמו כותב, ובעצם... אז בזמנו אותנו כל קורא, לא ידענו מה יהיה עם זה, אבל הגיעו מאות רבות של שירים תוך ימים ספורים, והבנו שיש פה צורך עצום, וזה פשוט ממשיך ממשיך לנבוע, הדברים מגיעים לשטח, ואז מהשטח פתאום נובעים חדשים, ואיך לביוס אמר לי באיזה רגע, הוא אמר לי, אתה יודע, שם עכשיו עשרות חיים גורים שם בשטח, זה באמת לא יאומן הדבר הזה, וזה הסופות שבעצם נאספות מתוך החומר הרב שמגיע, מחיילים ומאזרחים, כן בעצם.
אז מה זאת אומרת שהיד עדיין רועדת? כשאתה כותב?
אני יכול להעיד על עצמי, כלומר, השאלה היא מצוינת, כי אני לא זוכר תקופה במדינה שנכתב בה כל כך הרבה, אתה יודע, אולי ב-48 דור תשח ככה, הוליד הרבה מאוד סופרים ומשוררים, אבל על עצמי אני יכול להעיד, ואני שומע גם אצל אחרים, שממש נמנעים לכתוב, כלומר, באים אליי שירים, באים אליי שורות, כן, או רעיונות, או תמונות כאלה, כן, חזיונות כאלה קטנים, בין אם זה בעירות, בין אם זה בחלום, ואני ממש נמנע לכתוב אותם. אני יכול ממש להגיד שבמאה ימים ויותר ששלושת הבנים היו מגויסים, וככה כל יום היה לצלוח יום, אז ממש נמנעתי, כמו מעין הרע או משהו כזה, לכתוב, ממש, כאילו זה היה...
למה בעצם? מה זאת אומרת נמנעת? תספר לנו, מה עובר בו? אתה משורר, זה המהות שלך. למה עצרת את זה?
כאילו חשבת, זה היה גבר נמלט מבשורה, נכון? חשבת שיקרה אולי...
כן, זה קצת, אני חושב מה היה שאת נוגעת פה בנקודה. נגיד היו שירים, נגיד יש איזה שיר מאוד חזק שאני חשבתי לכתוב, כן? אני עדיין בעצם מת לכתוב אותו, אבל אני לא... כאילו, אני ממש מונע את עצמי בכוח, כן? מלכתוב אותו, הוא שיר... יצא לי שם כזה כבר לפני 20 שנים שאני... אני מתאגרף עם אלוהים, מול אלוהים, עם אלוהים, וזה כאילו ממשיך מסורות ארוכות, כן, במסורת העברית, בשירה העברית גם בעניין הזה, ויהודה עמיחי בוודאי מורה גדול שלי גם בעניין הזה. וכאילו אני לא רציתי להתחיל איתו, להתחיל חשבון.
זה לא רוצה להתעסק איתו עכשיו.
זה לא הזמן להתאגרף עם אלוהים.
זה לא הזמן להתעסק איתו בדיוק, כאילו, ועכשיו אני יודע שזה כאילו חשוב גם לעצמי, זה יכול גם להעניק מילים לאחרים, וגם... גם להוליך איזשהו, אתם יודעים, איזשהו סובלימציה או לא סובלימציה של כעס, זעם, כל מיני רגשות קשים שהם מסתובבים פה, כן, מאז השבעה באוקטובר, מאז שמחת תורה, ואני, באמת, אני נמנע. עכשיו, זה לא רק שירים מהסוג הזה, כלומר, יש לא מעט כאלה שמתחוללים בי ואני ממש נמנע מכתוב אותם, אני יודע איך זה יראה פחות או יותר אפילו, כאילו, כן, זה כבר כל כך מתבשל, עוד מעט זה יתאפס כשם בפנים, אבל יש... שירים אחרים, שנגיד עכשיו, אני אקרא לכם כמה שורות כאלה שסוף סוף נכתבו, ואני יודע שכל שורה שם זה בעצם שיר, זה כאילו שיר שנמנעתי לכתוב. ועכשיו זה לא יצא במודע, זה יצא בגלל שזה כאילו כל כך התפק כבר, כן? כל כך שבעצם כל הדברים, אני אפילו מה שאפילו, לא ידעתי איך זה נכתב, זה נכתב בבת אחת, בלי מחיקות, בלי זה, זה כאילו נקרא, אבל לא אפשר להגיד קראתי לזה, כן? זה כאילו קטנצ'י כזה, 8 בסך הכל, הכותרת היא בסוגריים, זה מה שטרם מותר לפרסום. אני חושב שזה לפחות דו משמעים, אני מנסה להבין את עצמי, אני לא יודע בדיוק איך זה, מה התכוון המשורר פה, אבל אם אני מנסה להבין מה קרה בשיר הקטן הזה שנכתב ממש בחמישי האחרון, אז גם מה שטרם מותר לפרסום, לא רק משחק עם כמובן מותר לפרסום נורא הזה שלופת אותנו כמעט כל בוקר,
כן.
אלא גם מה שטרם אני התארתי לפרסום, כן? כמו מה שאני בתוכי, ממש נמנעתי מלכתוב עליו, מלפרסם אותו, אני יודע נגיד שורה אחת פה שהיא הולכת איתי המון המון חודשים, ואני ממש פחד ממנה, ופתאום פה כן רשיתי לעצמי לכתוב אותה, כן? או... בקיצור זה...
אז בוא תקרא את זה לנו, תרון, אתה מוכן?
כן, 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 אני ממש הכנתי את זה לקריאה.
מה שטרם מותר לפרסום.
מה שטרם מותר לפרסום. שירת השחרור לפנות בוקר. ריבוע של תחלת לחוד בחלון. אלפי נקישות שלא ננקשו על דלתנו. אלפי נשיקות שנושקו. שני סימנים של תחלת במסך הנייד. מרגיעים. חוטי כסף חדשים. בשערך, בשערי. נפילת ילדיי מדי יום. תחייתם מדי ערב, התשוקה השתוקה שלך ושלי.
נפילת ילדיי מדי יום, תחייתם מדי ערב.
כן, אני יכולה להבין את ה...
כן, ממש.
למה אתה נמנע?
למה נמנעתי ולמה אני בסוף כן שמח אולי שזה יצא, כי אני חושב שזה נותן מקום, זה כאילו זה היה שיר שלם שבעצם דיבר על זה שבכל יום ילדים נופלים בכל יום, משהו כזה, כאילו, עכשיו זה תחושה, אני חושב על זה, מאות אלפי משפחות חווים את הדבר הזה בחודשים הללו, כן? כלומר, יש חיילים, מאות אלפי חיילים, מילואימניקים, כל המעגלים הללו, כלומר, אני מדבר על מעגלים ראשונים.
כן.
או אלפי נקישות שלא נקשו על דלתנו, כן? לא נדבר על שכנים שלא באים לבקש סוכר. אגב, גם מזה נמנעים, אגב, תדעו לכם, גם אני וגם אחרים, אנחנו כאילו עושים חוויות במשך חצי שנה הזאת, אנשים נמנעים מלפוק על הדלת, כי דפיקה על הדלת במשפחה שיש בלוחמים, זה חרה של דבר, אין לי משהו פואטי יותר טוב להגיד על הדבר הזה.
זה נשמע מדויק.
הבן שלנו אחיה שהוא מפה והוא נלחם כל התקופה הזאת ועבר שם דברים קשים, ואחרי שהוא סיים את הלחימה הוא התחיל להסתובב בין משפחות של לוחמים אמיתיים ומפקדים שלו וגם חיילים שלו שנפלו או נפצעו, הוא התחיל להסתובב בין המשפחות, ואז לבית הראשון שהוא הגיע הוא פתאום הרגיש שהוא לא יכול לצפות בדלת, כאילו עכשיו זה אינסטינקט, הוא לא ראה את זה מהצד הזה בכלל, עד שהוא כל הזמן היה, כל הזמן אומרים, הרבה יותר קשה לכם בעורף מאשר בחזית. שזה נשמע מטורף, אבל זה כנראה נכון. ועכשיו, הרגעים הללו, כן, כלומר, איך להסביר את זה בכלל? איך להסביר שרוב היום אתה לא חושב על זה כי מנגנוני ההגנה עובדים, ואתה מעמיס כל מיני יוזמות ועשייה הרבה יותר מהרגיל. אבל ברגע שאתה לא מסית, וממש... יצרתי לעצמי מנגנון כזה, כמו שמזיזים, כמו שאנחנו כבר רגילים עם האצבע, להזיז בנייד סרטונים ותמונות כאלה, על שהיה בא אליי איזה סרטון רע כזה, איזה ויז'ן רע כזה, אז הייתי ממש מסיט אותו כזה, הייתי לומד להסיט אותו מהר. עכשיו, היו כמה פעמים שזה לא קרה, שזה לא הצליח, כן? כאילו שזה הגיע וזה פשוט... לפת אותי, ואז זה דבר נורא, זה מצמית, זה חונק, זה מחווץ, זה כאילו כל הסרטים הרעים עלינו. ומצד אחד אני, נגיד בעינני, אז אני הייתי עסוק בהמון המון טקסטים של אחרים שגם קיבלתי, וגם יצא לי ולמשורים משורים אחרים במסגרת הפרויקט הזה גם לילד טקסטים, אולי אני אקרא משהו קצר של חיילת ביחידת 8200, בבסיס רעים שהגענו אליהם, בעצם מהרגע שהנני התחיל לצאת, אז יחידות שונות יתחילו לפנות אלינו, להתחיל להעביר סדנאות כתיבה כדי להברר את הדברים ששתוקים וחסומים שם. נגיד, אם אני מדבר על יחידות מודיעין, 8200 וכל זה, והגענו לבסיס רעים, שזה, אתם יודעים שזה, זה, כאילו, כן, זה, אז אתה נכנס לחדר ואתה מרגיש את כובד רגשי האשם, כלומר, זה משהו שהוא... ואי אפשר לעבוד עם זה, כלומר אי אפשר לתפקד ככה, אי אפשר, אם תרצו אני אקרא משהו קצר,
בבקשה,
כן,
כותבת חיילת בשם זוהר דורמי, מאחת הסדנאות שם שעשינו, היא כותבת, אנחנו החיילים של סתיו 2023, כמובן מתכתב עם השיר הידוע של שמואל הספרי, אנחנו החיילים של סתיו 2023, שרירינו דפוסים מהפתעה, ומאמצי הדחקה, כאב ומרחק ניכרים על פנינו. הריתם אותנו להיות ילדי שלום בשנות האחרי יום הכיפורים, ששת הימים, עופרת יצוקה, אך הזעקה, בערי לרעים, קרא את השלום שלא היה. ואנחנו לא הילדים, למרות שרצינו. אל נא תביטו בנו, שמא תגלו את האשמה. ועדיין צועדים בגאון, לוחמים, אחוזי מסירות ואהבה ופחד. אם נעצור, נוכל להרגיש את האובדן שאין לו מקום ולו במעט. אנחנו החיילים של מלחמת 2023, ילדים שלכם. ספק מבקשים סליחה. נופלים למען המערכה.
אליעז, אחד הדברים שהכי זכרתי מהרעיון ההוא לפני חצי שנה, זה שהיית אופטימי, ואני גם אמרתי לך באיזשהו רגע שם, אתה נשמע אופטימי, זה נשמע מוזר מאוד. אתה זוכר את זה?
אני זוכר את זה, ואז מיד התייפחתי.
נכון, ואז בכית.
גם את זה אני זוכר, כן. אז תראי, את שואלת על אופטימיות. אני עדיין, אני טיפוס אופטימי. אני חושב שאנחנו נולדים כטיפוסים, ואז אנחנו מסגלים לעצמנו דפוסים מחייבים יותר. כאילו, נטייה של טיפ, אתה יכול להיוולד עם כישרון ולהחמיץ אותו כל החיים, נכון? כלומר, יש הרבה כאלה. יש הבחנה מאוד מאוד יפה שלמדתי מהרב יונתן זקס, שהוא מנסה להבחין בין אופטימיות לתקווה. לכאורה אנחנו מטשטשים ביניהם הרבה. הוא אומר, אופטימיות זה באמת איזושהי נטייה, נטייה כמו האופי כזה, כן? וזה כישרון, כאילו להיות אופטימי או פסימי, זה משהו שאתה כאילו נולד איתו. תקווה זה משהו שהוא הרבה יותר מחייב, כן? נגיד, אחת ההגדרות הכי יפות שאני אוהב של תקווה זה היכולת לדמיין מציאות טובה יותר. ואני מנסה בכל חיי לפעול בכל מיני מישורים לאור התקווה. תקווה זה בעצם תוכנית עבודה. זה משהו, לא סתם אנחנו עם התקווה, עם התקווה, כן? עם ההמנון הזה, זה סוג של תוכנית העבודה שלנו בעיניי.
כן.
ולכן אני גם מתעקש עדיין מכל המלחמה הזאת, למרות שכל הזמן אני חוטף זפת אותו פרצוף מכל הכיוונים, אגב מימין ומשמאל, ואומרים לי שכנראה זה אני עושה עבודה טובה אם אני חוטף משני הצדדים. באמת, בעיניי, כן, זו מלחמת הקוממיות השנייה שלנו, ואני חושב שגם על זה אמרתי איזה מילה אז.
נכון.
וקוממיות היא באמת מילה גדולה ומחייבת מאוד. היא עצמה, קוממיות זה בעצם קומה על קומה, קומה על גבי קומה. וזה, לצערי, לא קורה לנו. כלומר, באמת בשבועות הראשונים הייתה, לצד הזוועה שלפתה אותנו, והיא הייתה בלתי נתפסת עם הכל, הייתה גם את הגבורה הגדולה והסולידריות והערבות ואלפי היוזמות, שעדיין חלקן הגדול ממשיכות עד עכשיו. אבל התפוררנו כל כך מהר, חזרנו להתפורר. להתפורר ולפורר, לא, זה לא סתם להתפורר, וזה באמת מגיע מכל הכיוונים, זה לא, אי אפשר להשין צד אחד פה, גם בחזרה לשישי באוקטובר, מה שנקרא מבחינת התודעה, מבחינת השיח, מבחינת ה... ואני עדיין מייחל, אני מנסה להחזיק עדיין את הקוממיות הזאת, או תודעת הקוממיות השנייה הזאת, כי אני חושב שאנחנו זקוקים לה מאוד, כי אנחנו עוד לא באמצע הדרך, לחשוב על זה שאנחנו חצי שנה עכשיו, ואנחנו באמת כל כך הרבה לא צפוי, כלומר, שני הבנים שלי התרסו, כן, שבו מהלחימה והתרסו, וזה שם אותנו במקום כל כך אחר, בשמחה גואה ומדבקת, גם אנחנו מרגישים את האדוות הללו, וחברים שלהם התרסו, כלומר, זה באמת מדבק הדבר הזה, והבחירה בחיים, איך אמרה לי חברה גרמניה שלי, היא ככה נורא שמחה על הבשורה, והיא אמרה, אתם הישראלים, אתם addicted to life, ביטוי שנורא נורא אהבתי.
כן,
אתם מכורים לחיים, מכורים לחיים. הלוואי, אני חושב באמת שיש לנו את הכוח הזה, כן, אבל אנחנו צריכים לשמוע את זה ממישהי גרמניה מהצד ולהגיד, וואו, נהיה מכורים לחיים, נבחר להיות מכורים לחיים. ובשביל להיות מכורים לחיים וגם בשביל לשאת את האתגרים שעוד נכונו לנו, אנחנו חייבים באמת, באמת איזה רוח גדולה. לא היחד, יחד, יחד הנצח, וכל זה כבר, זה ביטויים שגורים שכבר באמת מעצבנים, אבל באמת לחפש את הברית גורל וברית יהוד המשותפים הללו, לכל מי שחי בארץ הזאת, ואני גם בחודשים הללו מתעקש על זה, בין השבטים הישראלים השונים ובין ישראלים לפלסטינים, ובין, באמת, באמת, כמה שזה כאילו נראה רחוק, אבל זה כל כך מחויב הדבר הזה. ו... אני יכול להגיד לכם, עכשיו זה הימים האחרונים של רמדאן, ועוד רגע עיד אל פיטר וראש חודש ניסן, מבחינת המסורת שלנו, יש, כאילו, והאביב שמתעורר, כן, והפריחה המטורפת של הארץ הזאת, יש איזה תשב שאנחנו זקוקים לו להיות מחוברים לזרימה ולטמפו של הארץ הזאת, למרות ולצד כל מה שקורה כאן, אנחנו מחובצים מהנקמה האיראנית שאנחנו לא יודעים איפה זה יבוא לנו, ויש כל כך הרבה לא נודע. אבל יש המון המון דברים שאפשר באמת באמת להתחזק מהם ולהיאחז בהם. אז אפשר לקרוא לזה אופטימיות, אפשר לקרוא לזה תקווה כתוכנית עבודה, אפשר לקרוא לזה קומיות שנייה כפרדיגמה עכשיו, כן? כלומר לשנים הקרובות. לא יודע מה, לעשור הקרוב, לרבעון הרביעי, כמו שמרבים לדבר עליו לאחרונה. אני חושב ופה גם התפקיד שלנו, כאמנים, כיוצרים, כתקשורת, לחזק את הוקטור הזה, את הכיוון הזה. כי לפורר נורא, נורא קל. נורא קל לפורר, נורא קל, אני רואה עכשיו כותרות על הגלגל אבל הזה שנשלח
כן, למשפחת... להורים של מירי אלבג.
גם אותי זה זה הזה, כאילו זה, אבל ברגע שאנחנו נותנים, או הדורס, החולה נפש הזה, באמת סליחה, כאילו, סליחה מחולה הנפש, שדרס מפגינים אתמול בערב, כלומר, עכשיו, אלה אירועי קצה. אם ניתן לאירועי הקצה הללו להמשיך לקבוע לנו את סדר היום, אנחנו מפרקים את עצמנו. ממש, כלומר, ברור שצריך לגנות וצריך... אבל השאלה איזה מקום נותנים לכל דבר. ואני חושב שבאמת זה אחריות של כולנו יחד לעצור יחד את האנרגיות באמת של ה-addicted to life האלה, ושל הערבות והסולידריות, שהם כל הזמן, הם גם נמצאים פה כל הזמן, אנחנו ערב ימי הלאום, פסח הוא החג הלאום הראשון, אמנם נחגג יותר במעגלים משפחתיים וזה, אבל אחרי זה מיד יש לנו את יום הזיכרון לשואה, יום הזיכרון חללי צה"ל, יום העצמאות. אם נגיע מפורקים לימים הללו, אני באמת, בשנה הזו, זה אסון, באמת אסון, זה עלול להיות אסון.
המשורר אליעז כהן, עם הכישרון לאופטימיות הזה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה, תודה מאיה, תודה יובל.
בשורות טובות, להתראות.
כי שירים בת קול ברוח, מכתבי השלוח, מסילת חיי, גגו כי שירים עלה ברוח.
שמענו את שיר ללא שם של שלום חנוך בביצוע של ויתר בנאי, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. ואנחנו עם תוכנית מיוחדת היום לציון חצי שנה לשבעה באוקטובר. אנחנו חוזרים היום למרואיינים שדיברו איתנו בימים שאחרי השבעה באוקטובר. בבוקר השבעה באוקטובר, כתב הארץ אמיר טיבון הודיע להוריו הסופרת, דוקטור גלי אמיר טיבון, והאלוף במילואים נועם טיבון, שיש מחבלים בקיבוץ שלו, בנחל עוז, שם הוא גר עם אשתו ושתי בנותיו. ההודעה הזו הובילה לאחד מהסיפורים האלה של השבעה באוקטובר, שקשה להאמין שקרו באמת. ארבעה ימים אחר כך, שזה באמת הדהים אותנו, נכון? יובל, כשחשבנו על זה. ארבעה ימים אחר כך.
ארבעה ימים.
גלי אמיר טיבון דיברה כאן אצלנו וסיפרה על השתלשלות העניינים. והאמת היא שהיא הראשונה שעלתה בדעתי כשהחלטנו לחזור אל מרואיינים מאז. לא רק כי הסיפור שלהם הוא לא יאמן, וגם יש בו באיזשהו אופן סוף טוב, הם הצליחו להציל את המשפחה שלהם, אלא שהם גם היו סמל לאוזלת היד של כל מי שחשבנו שאמור לבוא להציל אותנו, כוחות הביטחון, המדינה. הם יצאו מתל אביב לעשות את זה במו ידיהם, וגם היה פה איזה דבר טבעי כזה שהם הצליחו לעשות, ולכן משמח, הדבר הטבעי הזה שכולנו היינו רוצים להצליח לעשות, להציל את הילדים שלנו. יכול להיות שבשביל לעשות את זה צריך לעתים להיות לוחם מיומן, כמו אלוף נועם טיבון. שלום לגלי מיר טיבון. גלי?
כן, בוקר טוב.
בוקר אור. אולי, אני מציעה שאולי נשמע טיפה ממה שדיברתי איתנו אז, לפני חצי שנה. ערכנו את זה קצת, כדי שיצא הסיפור, נזכיר למי ששכח, בבקשה.
ההודעה האחרונה שאנחנו מקבלים מאמיר, לפני שהקשר ניתק, זה המחבלים על המרפסת שלנו. ואני אומרת לבעלי, לו היה כאן זוג אחר, אבא ואימא, והיית שומע שהבן שלהם כותב להם שהמחבלים על המרפסת, והוא עם שתי ילדות הקטנות ואשתו בממד, מה היית אומר להם? אתה נמצא 10 קילומטר מנחל עוז, מה, היית אומר להם, תחכו לצבא, תשמחו על הכוחות? ואנחנו מחליטים שאנחנו נכנסים עוד פעם. ואני אומרת לשוטר לידי, אם אתה רוצה, תראה בי. ואנחנו נוסעים קדימה, אנחנו פורצים את המחסום ואנחנו נוסעים. נועם נוסע עם ישראל לנחל עוז. ישראל מוריד אותו שם, הוא חובר לכוח של מגלן ולכוח של סיירת צנחנים, והם נכנסים לקיבוץ והם עוברים בית בית, והם מתארים את ההורגים שם עוד שישה מחבלים ומשחררים את הקיבוץ, ומגיעים גם בעלי דופק על החלון של הבן שלי וצועק, זה אבא, הגעתי, והנכדה שלי אומרת, סבא הגיע. ומה שהם אמרו לנו, להם כל הזמן, סבא יבוא. סבא יבוא ונוכל לצאת החוצה ולאכול. וכמו שהוא דפק וצעק, גליה צועקת, סבא בא.
גלי.
כן.
את אמרת לנו, בראיון ההוא לפני חצי שנה, אין מדינה, יש רק אזרחים. איך את מרגישה היום?
וואו. אני רוצה לדבר על שלוש תמונות שלא יוצאות לי מהראש מאז ומלוות אותי מאותו יום. תמונה ראשונה, נועם ואני נוסעים מצומת שדרות, מגיעים עד קיבוץ מפלסים, וכל הדרך זו עד גופות. מכוניות שרופות וגופות שלנו. ואיך אני יודעת שהן שלנו? כי יש שם הרבה נשים. פה שוכב זוג, גבר ואישה, שם אישה לבדה. ואנחנו מבינים שאלה שלנו. תמונה ראשונה. תמונה שנייה. נועם חוזר מההיתקלות, קילומטר מנחל עוז, אותה היתקלות שהוא נלחם בה עם שניים ממגלן, שלושה כבר נהרגו שם, שניים ממגלן ועוד שמונה מסיירת צנחנים שהגיעו בדרכם למוצא ונתקלו במערב הזה יחד איתו. ו... כשהדרך לנחל עוז בעצם נפתחת, כשהם מנצחים את הקרב הזה, מתברר שיש פצועים, צריך לפנות את הפצועים, ואין רכב אחר, אלא הרכב של נועם. אז הוא לא נוסע לנחל עוז, הוא מסתובב, הוא מגיע לצומת, למפלסים, שם אני נמצאת, וצועק לי, גלי, יש פצועים. ואני עולה לרכב, וברכב יושב קצין פצוע, אז לא ידעתי עוד את שמו. והוא שואל אותי, כמה זמן עד שתגיעי לבית חולים ברזילי באשקלון, ואני אומרת לו, תראה, הדרך פתוחה, אם הכל יהיה בסדר, 20-25 דקות. והוא אומר לי, אני לא חושב שאני אחזיק מעמד. את הקצין הזה, סרן ידידיה סרור, אז הנפש, הורדתי באמבולנס שראיתי בזווית העין ליד שדרות, ושיניתי מסלול ונכנסתי להוריד אותו באמבולנס. תמונה אחרונה, חודש אחרי המלחמה, בעלי אלוף במיל נועם טיבון ואני נוסעים לבית חולים הדסה. אנחנו סוחבים חבילה גדולה, מתנה. כשתי קומות מעל סרן ידידיה סרור, נמצאת אשתו, הנהל, והיא ילדה את בנם שומר ישראל. באותו בית חולים, באותו זמן. ומבחינתי, המפגש החוזר עם ידידיה והלידה של הבן, יש בזה משום סגירת מעגל וקורטוב של נחמה.
את יודעת, אנחנו שמענו את הרעיון איתך, וזה נשמע כמו מציאות אחרת, זה נשמע כמו משהו שלא יכול לקרות במציאות. את מקשיבה לדברים האלה, ואת חוזרת לתמונות האלה, שאת בעצמך מתארת לנו עכשיו, קשה להאמין שזה קרה באמת.
מה שעוד יותר קשה לי להאמין, זה שיש לנו כ-70 חטופים בחיים שנמצאים במנהרות בעזה. אנחנו יכולים להחזיר אותם הביתה. יש עסקה על השולחן, ואנחנו לא עושים זאת. וזה מחזיר אותי ל-10 באוקטובר, כשממשלת קטר הניחה הצעה על שולחנה של מדינת ישראל, על שולחנה של ממשלת ישראל. נשים וילדים שלנו תמורת מחבלות וקטינים מהכלא הישראלי, וממשלת ישראל סרבה לדון בעסקה הזאת. 6 שבועות חלפו. אביגיל הקטנה הייתה צריכה לחכות 6 שבועות במנהרות, עד שגדי אייזנקוט אמר, אני יוצא מהקבינט, וזה הפיל את הפור. והייתה עסקה, וחזרו למעלה מ-100 חטופים. והנה אנחנו עומדים עכשיו באותו מצב. החמאס כבר מזמן נסוג מהדרישה שלו שישראל תצא מכל השטח הכבוש בעזה. לא על זה מדובר. אנחנו חוזרים לאותו מצב, אני זוכרת את שר הביטחון גלנט אומר, אנחנו לא נעשה עסקה שצריך לתת דלק, ואחר כך נתן דלק בלי שקיבלנו אפילו חטוף אחד. ועכשיו עוד פעם אותו סיפור, לא נסכים שיחזרו אזרחים עזתים לצפון הרצועה, ובינתיים כבר יש מאות אלפי עזתים בצפון הרצועה, חלק לא עזבו בכלל, חלק חזרו, ואנחנו לא עושים עסקה. ויש שם אנשים, וכל יום פחות ופחות, כי הם מתים שם, פשוט מאוד. יש לנו עוד 70, כ-70 חטופים בחיים, זה הדבר הלא נתפס בעיניי. הנועל חניבל הזה שאנחנו עושים עכשיו לאזרחי ישראל שנמצאים בשבי האויב.
אני רוצה, גלי, לדבר איתך, אולי זה מעבר חד, אבל אני לא בטוחה במקרה שלך, על הספרים שלך, כי חזרתי אליהם קצת, ושניהם, את חוזרת אליהם לפעמים בראש שלך, שניהם איכשהו מתאימים. רשימת האימהות, הדס בקצה הלילה, הדס בקצה הלילה, על מלחמת השחרור, היא ננטשת באיזה מוצב, נכון?
הדס הלמפל, הלוחמת, הדס בקצה הלילה, נמצאת לבדה בזחלם, במשטרת לטרון, אחרונה מכל הלוחמים. והיא קוראת לעזרה, היא מתחננת בקשר. עכשיו תראו, זה נכון שהייתה שם, היה שם בלגן צבאי גדול, והתגבורת שבאה לחלץ, אז היא עלתה על מוקשים, שחבר'ה שלנו מההנדסה שכחו שם יום קודם, הכל נכון, ועדיין היו כמה שעות, עד קצה הלילה, לחלץ לוחמת שנשארה לבדה בזחלם. ולא נערכו, ולא חזרו, ורק שניים, שליבם קשור בה, חושבים עליה ברגעים האלה, כל אחד בדרכו, ומה שקורה איתם אפשר לקרוא בספר. אבל זה התפרקות של סולידריות צבאית כלפי לוחמת. ופה לא רק לוחמים, לא רק חיילים נמצאים, אלא גם אזרחים. אבל היום כשראיתי בחדשות שאיזה מישהו באמת אכזר מעין כמוהו, שלח למשפחתה של לירי אלבג, שלח להם זר אבל, וכתב שהיא כבר מנוחה ושהמדינה חשובה יותר, כן. בוודאי שחשבתי על הדס בקצה הלילה. ואיך הפקירו אז לוחמת, ואיך מפקירים היום את לירי וחברותיה הלוחמות התצפיתניות.
את כותבת בזמן הזה? יש ספר חדש, את כותבת על זה?
מה שמדהים הוא שהתחלתי לכתוב לפני האירוע הזה, והתחלתי לכתוב על קיבוץ באזור הספר בשנות ה-50, על הפחדים, על המצוקה, על העזובה, על התחושה שאתה לבד מול המוסדות ומול הגבול. והנה פתאום הגיע 7 באוקטובר והתברר שזה לגמרי אקטואלי, ושלהיות קיבוץ באזור הספר זה משהו שלא הסתיים, ולא רק קיבוץ, גם אופקים וסדרות והמושבים שבאזור הספר. וכל התושבים האלה הרגישו בשבעה באוקטובר שהם מופקרים, והם מרגישים ככה עד היום. יישוב לוקחים ומצמצמים את כיתות הכוננות, ועדיין לא שיקמו את הבתים ההרוסים, ועדיין לא ברור מה יהיה עם אותם עשרות אלפי מפונים מהצפון ומהדרום. אז אם בשנות ה-50 היית אומרת, נכון, אבל זאת מדינה שרק קמה, ואיך אפשר היה לדאוג למתיישבים באזור הספר, אבל אנחנו היום מדינה חזקה, מדינה עשירה, מדינה מבוססת. איך יכול להיות שאנחנו מזכירים את התושבים שלנו בסדרות, בשכונת מישור הגפן, באופקים? הרי יש שם בתים שצריך לבנות אותם מחדש, בתים שצריך להקים להם ממדים, ואף אחד לא עושה את זה. חצי שנה לתוך המלחמה, והתושבים באזור הספר מופקרים, ממש כמו הקיבוץ שאני כותבת עליו בשנות ה-50.
מה יהיה עם הספר הזה? את כותבת אותו, אמרת שהתחלת לכתוב אותו לפני. שינית? את חושבת שצריך לכתוב אותו אחרת? מה את עושה איתו?
אחרי המלחמה ראשית לא יכולתי, לא רק שלא יכולתי לכתוב, לא יכולתי לקרוא, זה לקח לי כמה חודשים, ועכשיו חזרתי אליו, בעיניי הוא אקטואלי מתמיד, כולל כל הוויכוחים הפוליטיים שליוו את הקיבוצים בתקופה ההיא, כולל המצוקות האישיות וההקרבה. אולי אז היה עוד דבר שנלווה לזה, היה עוני עצום. אנשים התמודדו ממש עם רעב, עם מחסור עצום, שפשוט לא היה לא מה לאכול, לא מה ללבוש, כל דבר היה כל כך קשה ותובעני. אני מרגישה שאולי הלב שלי הוא עוד יותר עם האנשים האלה, שנאחזו בקרקע, שבנו לנו מדינה, שסימנו את גבולות המדינה. אם תחבא את האור במדינת ישראל לאורך הגבולות, אתה תראה את ההתיישבות העובדת ואת מה שקראו פעם עיירות פיתוח. זה מה שאתה תראה. אלה האורות, ותדליק שם את ה... זה אלה האורות שינצנצו. ואני חושבת שהלב שלי איתם עוד יותר מכפי שהוא היה קודם. יש לנו מחויבות לאנשים ששומרים את הגבול בשבילנו. הם שמעו על הגבול בשבילנו כל כך הרבה שנים. איך אנחנו עכשיו לא משקמים אותם, לא מטפלים בהם, לא מחזירים את האנשים שלנו שנמצאים במנהרות בעזה? וכשאתה כותב על זה כסופר, אתה ממש הופך להיות חלק מן הדמויות האלה. אני רוצה להגיד גם משהו על רשימת האימהות.
כן.
רשימת האימהות זה ספר שמדבר על התפרקות הסולידריות היהודית. ואף פעם לא חשבתי לבוא בטענות להנהגה היהודית שאני כותבת עליה בספר. שם זה גטאות בטרנסניסטריה, אבל זה נכון היה לכל הגטאות בתקופת השואה. הייתה התפרקות של הסולידריות היהודית. וההנהגה היהודית סימלה את ההתפרקות הזאת. אבל הם היו באמת במצב קיצון. והנה אנחנו חווים ממשלה ישראלית, ממשלת נתניהו, שאין בה טיפת סולידריות כלפי אזרחי מדינת ישראל. היא הפקירה אותם בשבעה באוקטובר, והיא מפקירה אותם יום-יום. ואם ברשימת האימהות, עם כל הכעס כלפי ההנהגה היהודי, כלפי ראש הוועד היהודי בגטו, וכלפי ראש המשטרה היהודית בגטו, והכל זה סביב הדוקטורט שלי שכתבתי על שואת יהודי רומניה, אם אז אני יכולתי להבין את המצב המורכב, את חוסר האונים, איך יכול להיות שאזרחים במדינת ישראל הריבונית חזרו בשבעה באוקטובר לאותה תחושה של חוסר אונים, לאותה תחושה שאין מי שיגן עליהם, לא צבא ולא מדינה? הרי הקמנו את המדינה הזאת כדי שלא עוד, כדי שאזרחים ישראלים לא יהיו מופקרים שוב, כדי שלא יהיו שוב בחוסר אונים. ומה שקורה היום זה תחושה כזו של חוסר אונים. אני רק חושבת על משפחות שהיקירים שלהם בשבי האויב בעזה. איזה תחושת חוסר אונים, איזה תחושת זלזול, הפקרה, גבהות לב מצד הממשלה. והם לא באותו מצב של היודנרט בתקופה השואה. הם יכולים לעזור, הם יכולים לחתום על עסקה ולהחזיר את כל הישראלים, את כל היהודים שנמצאים כרגע בשבי החמאס. והם לא עושים את זה. ותחושת חוסר האונים היא נותנת לנו תחושה של שואה. חוסר האונים הזה מול ההנהגה שלנו, שמחכה הנהגות בתקופות קודמות, רק ללא ההנחות, היא לא נמצאת בתקופה קשה. זה לא אותו דבר. הממשלה שלנו יכולה להחזיר את האנשים משבי החמאס. היא יכולה להגן על אזרחי ישראל. היא יכולה לשקם את שדרות ואת אופקים ואת נחל עוז ואת בארי. והיא לא עושה זאת.
גלי מירטיבון, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אנחנו נחכה לספר שלך.
כן, ניפגש בספר.
ניפגש אז.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
להתראות.
להתראות.
כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך, בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת, רגליי ננעצו, היכו שורשים.
אנחנו מה שכרוך, חזרנו לא ממואר, ככה נקרא הספר של הסופר ומבקר הספרות מוטי פוגל, שהוא בעצם ניסיון להתמודד באמצעות הספרות עם הפיגוע הנורא ביתמר ב-2011, שבו נרצח אחיו ביחד עם אשתו ושלושה מילדיהם על ידי שני מחבלים שחדרו לביתם. הספר הזה יצא אז, לפני חצי שנה, באוקטובר, והזמנו אז את מוטי פוגל לדבר איתנו. הוא אז בשיחה הזאת תהה אם הספר הזה בכלל קשור לעולם החדש הזה שבו אנחנו נמצאים. שלום מוטי פוגל.
שלום.
בוא נשמע רגע קטע מהשיחה היא שבה באמת אתה מנסה להסביר את האיסוס שלך לגבי הפרסום הזה של הספר.
אני כתבתי את הספר מתוך איזושהי נקודת מבט שאני כותב על עצמי. אני נמצא על האי שלי, על האי הזה שאפשר לקרוא לו שכול. יש איתי עוד כמה אנשים, אבל זה אי, וכל העולם נמצא מהצד השני שלו, ואני בא לספר משהו על המקום שבו אני נמצא. ואני מרגיש שפתאום מאות מצטרפים אליי, אלפים מצטרפים אליי. כאילו אני עומד בשער וצריך לקבל את פני הקורבנות החדשים. בדיוק הספר עמד לצאת, אני לא יודע אם הוא אפילו שייך היום במצב שבו אנחנו נמצאים כולנו באזור אסון.
חלפה חצי שנה, מוטי, אתה מרגיש אחרת לגבי הספר הזה? הוא שייך? הוא מתאים?
אני לא יודע. אני ודאי שמה שחשבתי לפני חצי שנה השתנה. חשבתי שכולנו נמצאים באותו מקום, וכמובן שזה לא נכון. החיים חזרו, ואת אנשים חזרו לחיות. אני לא אומר את זה כנקודה חיובית. זה באמת לא יאמן בהמשך השיחה עם גלי. אתה יודע, המים נסוגו, יש אנשים, מאות אנשים נרצחו, עוד מאות חיילים נהרגו. חטופים חיים בשבי חמאס, ואנחנו חיים רגיל, הכל בסדר. זה נורא, זה לא יאמן, סליחה.
יש לנו אופציה אחרת, זאת אומרת, למי שכאן מנהל את חייו, מה הוא יכול לעשות אחרת בעיניך? מה הוא צריך לעשות אחרת?
לצאת לרחובות כל הזמן. תראו, היו יותר אנשים שמחו על ההפיכה המשפטית מאשר על החטופים. ובהמשך למה שגלי אמרה על סולידריות, אין סולידריות. הסולידריות הזאת אולי אף פעם לא הייתה, היא אגדה. יש, קצת. לא, ממש ממש לא מספיק. אנחנו, אתה יודע, אנחנו זוכרים את אולי, אנחנו הפכנו אותם לזיכרון, את החטופים. עכשיו אולי קצת התעוררות, אבל התעוררות זה היה צריך להיות מההתחלה. מההתחלה, אולי הם צריכים לצאת לרחוב ולצעוק עד שיפסיקו. והנה, התרגלנו לחיים.
אתה יודע, יש עוד היבט שהספר הזה נכנס אליו, וזה ההיבט המאוד אינדיבידואלי. אתה יודע, אנשים קראו בספר הזה, אני שמעתי על אנשים שקראו בספר הזה, ומצאו בו תשובות, ומצאו בו נחמה. זאת אומרת, אתה מדבר על מצב לאומי, אבל יש גם את המצב האישי מאוד, שאני מניח שהספר שייך ומתאים בגלל התרומה שלו לאנשים בחיים הפרטיים. את זה אתה מרגיש?
אני לא יודע, אני לא שמעתי, כאילו האנשים האלה לא כתבו לי, אולי אחד, שניים. אני לא יודע, אני לא מרגיש מה אנשים אחרים, זה משמח אותי לשמוע. גם שדבר כזה יכול לשמח. אני מקווה שזה יכול לגעת גם באנשים שלא חוו את האסון באופן אישי. ואולי זה גם יכול להשפיע על נקודת המבט שלהם, על העולם, על החיים כאן, על מה עוד אפשר לעשות. הספר לא נכתב במטרה כזאת, אבל טוב, הוא נכתב, כמו שאמרתי אז, כמין השלמה שלי, או חישור, או מבט לאחור שלי, והנה עכשיו אנחנו נמצאים בתוך הדבר הזה, אז כן, יש פרקים שנעשו יותר רלוונטיים. פרקים על נקמה והפרקים על קורבנות, וצריך להפסיק את הדבר הזה שנקרא קורבן. והמשיכה שלנו למוות, המחשבה שאם רק נהרוג מספיק אנשים, אז לא נצטרך למות יותר. אף אחד לא ימות, כמובן שזאת אשליה. לא יודע, האמת שאני היום עם הרבה יותר שאלות ממה שהייתי אז.
ככה זה נשמע, כן.
אבל באיזשהו אופן, הספר השתנה בחצי שנה האחרונה? אני יודעת שכתבת אותו כבר, אבל משהו בקריאה בו, במחשבה עליו, זה השתנה? כי המציאות השתנתה לגמרי.
לי באופן אישי לא השתנה. האם הספר עצמו לאנשים שקוראים אותו השתנה? אני מניח שכן. זה תמיד מעניין לשמוע איך ספר שכתבת מנקודת מבט אישית שלך נקרא על ידי אנשים אחרים מנקודת המבט שלהם. אולי צריך לשאול אותם, את הקוראים ולא אותי.
אני אגיד לך, בתור אחד הקוראים, אני דווקא חזרתי אליו במהלך החודשים האחרונים, לא תמיד אגב מקריחה לקריחה, לפעמים אתה פשוט מדפדף בו, ואתה תיארת תחושה שאני כן חושב שהרבה מאוד אנשים, גם מי שלא חווה את האבל ממש מקרבה הראשונה, שכן נכנסנו לתוך איזה חדר, או אולי אנחנו עומדים ליד החלון מבחוץ ומציצים לתוך החדר הזה. אנחנו לא בתוך החדר שאתה נמצא בו אולי, אבל אנחנו מציצים פנימה ואנחנו מזהים את מה שקורה בפנים. וזה כן עוזר למסגר את הדברים האלה, להבהיר לעצמך דברים, לדעת שאתה לא לבד.
עוזר למי שנמצא בתוך החדר או למי שמחוץ לחדר?
אני מחוץ לחדר, אז
עוד פעם מוטי אומר, אבל לי זה לא עוזר, הוא אכפת לי מהעזרה שלכם.
לא, זה כן עוזר, זה עוזר, אפילו משמח. אני לא יודע אם זה השתנה. האם הקריאה לך בספר השתנתה בחצי שנה האחרונה? אתה קורא את זה אחרת?
כן, אני חושב שכן.
אוקיי, טוב, מאיה, אולי תשאלי את יובל.
יכול להיות שאנחנו נתחיל לראיין קוראים במקום סופרים. יכול להיות שצריך לשנות את הפורמט של התוכנית.
או להקדיש זמן לזה, כן. איך קריאה בספר השתנתה. אני, כמו כל ספר, אני קצת, כאילו, הוא קצת שמתי אותו, אני לא שם אותו מאחוריי, אבל קצת אני מנסה להמשיך הלאה, מבחינת כתיבה.
אז אתה כותב עכשיו?
אני משתדל.
ואתה כותב על מה שהיה, או שאתה כותב עדיין על הנושאים שכתבת לפני, שהתחלת לכתוב אותם לפני חצי שנה?
אני כותב עכשיו סיפורת. זה לא על נושאים שהם דומים, אבל מזווית אחרת לגמרי. איזה מבחינת הכיוון, ספר סיפור שהוא בדוי, ואין בו ציטוטים של ספרים אחרים. פשוט בידיון. אבל בידיון, אתה יודע, כאילו, כן, הבידיון בידיון שקשור למה שקורה כאן. לשאיפות של גאולה, למחשבה שאנחנו יכולים לשלוט בעולם, או לשלוט בעצמנו, לשלוט במה שקורה, רק נעשה משהו אחד, הכל ייפטר, והשליות של מבט במציאות, זה דבר שכן מטריד אותי, הטריד אותי לפני כן, ומטריד אותי עוד יותר עכשיו. המחשבה שאם נעשית, זאת אומרת, אנחנו לא תלויים באף אחד אחר, ואם רק נעשה איזשהו מעשה, הכל ייפטר. והשליה של כוח, והשליה של אמונה, והשליה של דת, ובעיקר השליות. אנחנו חיים בעולם, עכשיו, במציאות של, מציאות מזויפת לגמרי.
טוב, מוטי, אנחנו נחכה לספר הזה, ואני ממליץ למאזינים, הקוראים הפוטנציאליים, לחזור ללא לא ממואר, הספר שלך היפה, שיצא בהוצאת הפרסמון, נכון?
כן.
תודה רבה לך על השיחה הזאת, מוטי פוגל.
תודה,
להתראות. עם השיחה הזאת אנחנו מסיימים את השידור המיוחד שלנו לציון חצי שנה למלחמה. התחנה שלנו ממשיכה לעסוק ביום הזה, במשך כל היום. נגיד תודה לעומרי קפלן ושרון לרנר, שעשו איתנו את התוכנית. נתראה שוב מחר.
להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.